אנחנו כבר למדנו במאמר שיש שתי תנועות, יש מצוות ויש תורה. אמרנו מצווה פועל העלאה מלמטה למעלה, ותורה זה מלמעלה למטה. עכשיו אנחנו נראה שהדברים כרוכים יחד. כדי שיהיה המשכת התורה מלמעלה למטה, חייב לפני כן להיות מצווה. המצווה עוזרת לתורה. אז זה הביא לפני כן משל ארוך מהאותיות, שראינו באותיות שהאותיות עצמם שורשם מאוד מאוד גבוה, אבל הם יורדים נמוך באופן כזה שנראה כאילו הם רק משרתים את השכל, אבל האמת היא שהם הרבה הרבה יותר עמוקים. אז על דרך זה נראה ביחס בין תורה למצוות. אז אומר ככה, והנה כל העניין הזה באותיות, כך הוא בבחינת המצוות. כמו שהסברנו קודם במשל של אותיות, אותו הדבר אנחנו נבין גם כן בנושא המצוות, שעל המצוות נאמר כי נר מצווה, אז אנחנו נעזר בדימוי שיש בין מצווה לנר. מה רואים בדימוי שיש בין מושג של נר? בעניין, שאין אור, אור הנר מאיר, אלא כשיש אוויר סביב האור. רואים במציאות, זה עושה שיש, ידלוק, חייב להיות אוויר. אם אתה תשים כלי הפוך על הנר, תחנוק לו את האוויר, הוא יחבא. מה שאין כן, כשאין שם אוויר, אם לא יהיה אוויר, יחבא ולא יהיה כלל. אז בגשמיות, האוויר הוא נחוץ לאש. למה זה כך? זה בא ומבטא עניין רוחני. ברוחניות יש מושג שנקרא אוויר, יש רמז במילה אוויר, והמשמעות של המילה אוויר, כפי שנראה עוד מעט, זה מה שגורם לאש לדלוק. מה זה אוויר? והנה אומר האוויר הוא מבחינת אותיות. הדרגה של אוויר דומה למה שדיברנו קודם על אותיות, שמה זה אותיות? מצד אחד זה נמוך, אותיות בלי היגיון, סתם אותיות, אין לזה שום משמעות. צד שני, אמרנו, מקום מאוד מאוד גבוה. אז האוויר הזה הוא כמו אותיות. למה? איפה הדמיון? כי הרי רואים שיסוד האוויר הוא תחת יסוד האש. אומרים שבלי אוויר אין אש. אבל בסדר הדירוג של היסודות בבריאה, אז יסוד האש עולה יותר גבוה מיסוד הרוח. יסוד האוויר.
אש, רוח.
האש הוא יותר גבוה.
מים, מים.
הרוח הוא מתחתיו. ואף על פי כן, עכשיו אם האש הוא מתחת ל... אם האוויר הוא מתחת לאש, אז אם האש עולה יותר גבוה, מי צריך להיות יותר עדין, יותר רוחני, מי שעולה יותר גבוה. ואף על פי כן זה הפוך. הרי יש בו דקות הרבה מיסוד האש. האוויר הוא יותר רוחני מאש. מה ההוכחה הפשוטה? יש כלל שעם עיניים, עם ראייה, אפשר לראות רק דברים גשמיים. דברים רוחניים אי אפשר לראות בעיניים. באוזניים אפשר לשמוע קולות, שבעיניים אתה לא רואה את גלי הקול הולכים, אבל אתה יכול לשמוע את זה באוזן. העין היא כוח מאוד עדין, אבל הוא יכול לקלוט רק דברים מוחשיים. אש ואוויר, מה אתה רואה מתוכם?
את האש,
האש אתה רואה, את האוויר אתה לא רואה. זאת אומרת שמה יותר עדין, מה יותר רוחני? האוויר. יש בו דקות הרבה מיסוד האש. בפועל הוא נמצא מתחת יסוד האש. במהות הוא הרבה יותר עדין. והטעם, כי האוויר, אף על פי שהוא למטה מיסוד האש, למרות שהאוויר במיקום שלו בבריאה הוא יותר נמוך מיסוד האש, מכל מקום שורשו הוא למעלה. השורש שלו הרבה יותר גבוה מיסוד האש. זה כמו שדיברנו על אותיות. שהאותיות הן שורש מאוד מאוד גבוה, בפועל הם יורדים למטה מתחת לשכל, אתה, כי זה נראה לך כאילו השכל הוא יותר גבוה מהאותיות. וביאו הדבר, כי הנה יעקב אמר, אנחנו מכירים את הביטוי שיעקב אבינו אמר על, כשהגיע למקום המקדש, מה הוא אמר? מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. יעקב התבטא בביטוי מה נורא. ולכן מה שאומרים, אומרים בתפילת 18 הגדול, הגיבור והנורא, אז המילה נורא, מי קינה את הקדוש ברוך הוא נורא? יעקב אבינו. אז הגדול, הגיבור והנורא זה כנגד שלושת האבות, והנורא זה כנגד יעקב. נורא הוא מידתו של יעקב. ולכאורה לא שייך בחינת נורא ליעקב. לכאורה היה יותר מתאים לומר שהנורא הולך ליצחק. כי נורא זה עניין של עירה, עניין של פחד. ויצחק הוא פחד, יצחק הוא גבורה. כי אם לפחד יצחק, אז למה אני מחבר את הנורא ליעקב? אז האמת היא שהמילה נורא, המשמעות של הבחינה נורא היא מאוד מאוד גבוהה, ולכן הוא קשור דווקא ליעקב. מדוע? נראה עוד משפט. אלא לפי שיעקב היה הממוצע בין האבות. בין האבות יש לנו את אברהם, הוא ימין, חסד, ויצחק זה גבורה, זה שמאל. ויעקב הוא קו האמצע, קו האמצע הוא הממוצע בין שניהם. מי יכול לחבר בין שני הקצוות? מי יכול לחבר בין הפכים? מישהו שמעל שניהם. כמו שנאמר, יש על זה בתניה, איגרת י"ב, איגרת הקודש, על עושה שלום במרומיו. מי יכול לעשות שלום בין מיכאל שר של מים לגבריאל שר של אש? זה רק דרגה שהיא מעל שניהם, היא יכולה לחבר בין שניהם. ונודע שאי אפשר שיחוברו בית הפכים, עד שיערה רוח מלמעלה משניהם. כדי לחבר בין שני הפכים צריך להיות כוח, עוצמה, גילוי שמעל הפרטים, מעל השניים. כעניין עושה שלום ממרומיו, כמו שמבואר על הנושא של עושה שלום ממרומיו. ומילא אם יעקב הוא ממוצע, ואם יעקב הוא מעל שניהם, אז הגילוי שיעקב מביא הוא יותר גבוה מהגילוי שאברהם מביא או שיצחק מביא. ולכן, מאחר שיעקב היה מחבר, כיוון שיעקב הוא הממוצע מחבר בין שניהם, בין אברהם ליצחק, בין הקו הימין לקו השמאל, לכך היה בו גילוי בחינת נורא שהוא למעלה משניהם. נכון, לכן אצל יעקב, דווקא אצל יעקב מתגלה הבחינה של הנורא. הנורא זה יותר גדול מהגדול ויותר גדול מהגיבור. אז כל זה זה קשור עכשיו אלינו. מה אנחנו מדברים אצלנו? מדברים על אוויר, אוויר כמשל. ולכך הוא בבחינת אוויר שהדקות, הדקות הזו שיש באוויר הוא לפי שהוא בחינת ממוצע. האוויר הוא מאוד עדין, אז הוא יותר גבוה, הוא יותר גבוה מהאש, למרות שבפועל בדירוג הוא מתחת לאש. אבל האוויר מבטא את השורש הכי גבוה. האוויר זה כמו דרגת יעקב. האוויר הוא הדרגה שהוא מעל הכל, לכן הוא יכול לגלות את האש בעולם, לחבר את העולם עם האש, דווקא האוויר. שהוא בקו האמצעי, כמו שידוע, כמו שידוע שיש שלושה קווים, אז כתוב שיש חכן מימין, חכן זה חוכמה, חסד, נצח זה ימין, ובגע משמאל, בגע זה בינה, גבורה עוד משמאל, וכתר דעת תפארת יסוד באמצע. אז האמצע הוא מעל שני הקווים. שני הקווים הם מוגבלים. זה ימין, זה שמאל. קו האמצע הוא מעל הכל, עולה מיד, מכתר, מעל הכל, יורד למטה, למעשות. אז קו האמצע הזה הוא בחינת אוויר. האוויר מסמל את קו האמצע. שהוא בחינת זעי רמפין, שהוא בקו הממוצע, בחינת תפארת. האוויר הזה שהוא קו אמצע זה מרומז במילה אוויר. מה הרמז של המילה אוויר? לכן נקרא אוויר אור יוד. אמרנו שהאוויר גורם שהאור יאיר. אז האוויר כולל בתוכו את האותיות אור. אבל האור בלי אוויר לא דולק. מה יש באוויר שאין באור? באוויר יש תוספת יוד. מה זה היוד? שהיוד הוא בחינת העלם של האור. היוד זה השורש, היוד זה נקודה, השורש של האור, שמוריד וממשיך להיות האור מהיר. האוויר יש לו גם את היוד, גם את השורש, והוא יכול להוריד מהשורש שיהיה אור. מהשורש עד לאור, תיקח את האותיות יוד, אור, זה ביחד נהיה המילה אוויר. כמו האותיות, זה בדיוק דומה לאותיות, שמה קורה עם האותיות? האותיות הן מעל הכל, בכתר, והן גורמים... אדם שמדבר על רעיון מסוים, האותיות מגלים את השכל יותר ומרחיב אותו וכן הלאה. אז האותיות האלה, למה הם גורמים להתפתחות של השכל? כתוב בספרים מסוימים שאדם כועס, רוצה שהכעס שלו יפסיק, שישתוק. כי אם הוא מדבר על זה, אז הוא מלבה את זה הרבה יותר. אז מה, איך יכול להיות שהאותיות מלבים יותר? הרי האותיות הם נראים נמוכים, סך הכל זה גלמים, זה דומם. והרגש הוא משהו פנימי, אבל האותיות עושים את הרגש יותר עוצמתי. למה? כי האותיות, למרות שהן נמוכים, הן באים משורש הרבה יותר גבוה, לכן הם יכולים לגלות. זה האוויר. האוויר הוא יוד, הוא הפנימיות של הכל, הנקודה, ולכן הוא יכול לגלות את האור למטה, והוא יגרום לאש בכלל לדלוק. אז בסדר ההיררכיה האוויר נראה מתחת לאש, אבל בשורש הוא יותר גבוה, בלי האוויר אין אש. האש לא יכול לדלוק בלי אנו. זה כמו האותיות, שהם בבחינת האלם, ובהם ועל ידם נתפס השכל, ובא לידי גילוי. השכל מתגלה על ידי האותיות. אז אם כך, אם השכל צריך את האותיות, אז מי יותר גבוה? האותיות הן יותר גבוהים. כי אם השכל היה יותר גבוה מהאותיות, מה השכל צריך את האותיות? העשיר לא צריך את העני כדי להסתדר. העני צריך את העשיר. אז למה השכל צריך את האותיות?
בלי אותיות השכל לא יסתדר.
בלי אותיות השכל לא יכול להתבטא. לא יכול לחשוב על כלום, לא יכול לדבר על כלום בלי אותיות. למה? אז מי יותר גבוה? האותיות, למרות שהם נראים יותר נמוכים. כי אי אפשר לכל שכל בלי אותיות כנל. ככה האוויר אותו דבר, שהוא מבחינת העלם, בו ועל ידו נתפס האור להעיר, לבוא לדי גילוי. האוויר הוא עדין, בלעדיו האש לא יעיר. כל זה בא לתת לנו משל, יש לנו נר מצווה בתורה אור. התורה זה אור, התורה מהירה. מי יגרום לתורה להעיר? מי ימשיך את התורה למטה? התורה זה מלמעלה למטה. מי ימשיך את התורה מלמעלה למטה? המצוות שאתה תקיים. המצוות שאתה תקיים, היא תיתן לך את הכוח, תיתן את ההתערות הדלטטה הזו, שהקדוש ברוך הוא יגלה את התורה. יאיר בתורה. אז המצווה זה כמו האוויר. היא מחזיקה את האש, היא מחזיקה את אור התורה. בלי המצווה לא יהיה הגילוי של אור התורה. וזהו כי נר מצווה ותורה אור. שעל ידי נר מצווה נעשה התורה אור. בגלל הנר מצווה אתה מקיים מצוות, המצווה נראית לך נמוכה. משהו גשמי, קלף של בהמה או צמר. אתה מקיים מצווה שנראית לך נמוך. אבל המצווה הזו תפעל שיהיה תורה אור, שיעיר לך אור התורה. אז המצווה היא נראית יותר נמוכה, אבל שורשה הרבה יותר גבוה. התורה השורש שלה זה חוכמה. המצוות איפה השורש שלה? כתר. זה הרצון של הבורא, זה הרבה יותר גבוה. כי המצוות עולות עד הכתר, ששם שורש המצוות, כמו שידוע שיש תרה חמודי אור. מספר המצוות זה תרי"ג מצוות דאורייתא, ועוד שבע מצוות דרבנן, ויחד תרח 620. על זה נאמר שיש תר"ח חמודי אור, עמוד שמחבר מעלה למטה. אז מה מוריד את המעלה למטה? זה העמוד, זה המצוות. עניין יעקב חבל נחלתו, כמו שיעקב אבינו, אמרנו קודם שיעקב הוא קו האמצע, יעקב הוא כמו חבל, שמתנועה החבל למטה, החבל יש לו קצה הכי עליון למעלה, קצה למטה, וכשאתה פה למטה מזיז את החבל, עד למעלה מורגש התזוזה של החבל. כשאתה פה למטה מקיים מצווה בגשמיות, איפה זה מעורר המצווה הזו? עד לקטר. ומשם נמשך אור התורה, משם נמשכים כל הגילויים. כך על ידי המצוות שהן במלכות, מצוות זה מלכות, מצוות זה מעשה, משהו תחתון, עולות בכתר. ומנמשך משם מבחינת אותיות חדשים. זה פועל למשוך אותיות חדשים, כמו שדיברנו בקרבות הקודמת, שיהודי מתפלל, מתפלל בלי כוונה. אמר אותיות, המלכים לוקחים את האותיות שלו ומנשקים אותם, מלאים אותם עד למעלה הכתר, ואז מה יהיה אותיות חדשים, יהיה רצון מלפניך, כזה הוא יגיד מחדש, הוויה חדשה, רפואה, פרנסה, מאיפה יבוא הוויה החדשה, מאיפה יבוא האותיות החדשות? כי פה היה למטה איזה יהודי שאמר כמה מילים של תפילה, כמה אותיות. אותיות פשוטות, הכוונות שהוא כיוון והמחשבות זרות שהוא חשב באמצע מלאכים מעיפים את זה הצידה, מכניסים בזה חיות אחרת, והאותיות האלה הופכים להיות מעורר להמשכה מחודשת מלמעלה. אותו דבר המצווה שיהודים מכיר. ונמשך משם מבחינת אותיות חדשים, דהיינו תוספת אור להיות אור התורה מאיר. מביא לכך עוד נקודה שתסביר את זה. כי הנה התורה נקראת משל הקדמוני. התורה כמו משל, מי זה קדמוני? הקדוש ברוך הוא נקרא קדמוני, קדמונו של עולם. התורה זה משל על הקדמוני. מה זה משל? משל זה כשאתה רוצה להוריד את האור של התורה למטה, אז המשל מוריד את זה, מביא דוגמה של משהו כאילו חיצוני, אבל המשל הוא לא המטרה של מי שנתן את המשל, זה לא נתן לך סיפור. להסביר את הנמשל. אז התורה שמגלה רעיון מסוים, זה בא להסביר מי הוא הנמשל. אז תלוי. אדם שלומד תורה בעולם נמוך, אז מה יהיה הנמשל בשבילו? עולם אחד יותר גבוה. אם הוא לומד תורה בעולם יותר גבוה, אז הנמשל הוא עוד יותר גבוה, וכן הלאה וכן הלאה. בעניין המשל, כדי להבין מה המשל הזה מסייע, כמו שכתוב, כתוב על שלמה המלך, מדבר 3,000 משל. מה זה 3,000 משל ששלמה המלך דיבר? אומר, כי הנה כך, חוכמת שלמה היא חוכמת התאה. החוכמה של שלמה המלך, יש בשביל שלמה המלך שתי רבדים. יש שלמה המלך גילת תורה. יש ספרי תורה בתנך שהם ספרי שלמה. כתב את משלי, כתב את שיר השירים, זה תורה. אבל יש חוכמת שלמה. חוכמת שלמה זה היה חכם מאוד להסביר עניינים. אז חוכמת שלמה איפה היא נמצאת? היא חוכמת התאה שהיא בחינת מלכות האצילות. חוכמת שלמה זה לא עולם האצילות. חוכמת שלמה זה כשהאצילות יורד לבריאה יצירה עשייה. זה חוכמת שלמה. והיינו בחינת מלכות המהירה בבריאה יצירה עשייה. כי מלכות האצילות עצמה, אם המלכות נמצאת עדיין בעולם האצילות, היא רוח הקודש. ונצח ועוד האצילות היא בחינת נבואה. ובאצילות יהיו וחיו אחד. מה ששלמה המלך גילה תורה זה אצילות. שיר השירים זה אצילות. קהלת, משלי זה אצילות. אבל ולכן מכיוון שתורה זה אצילות, יש סמך ריבו פירושים על כל פסוק. 600,000 פירושים על כל פסוק מדברי תורה או נבואה או דברי הנביאים. אז דברי התורה עצמם זה אצילות. וגם משלי ושיר השירים שאמר שלמה ברוח הקודש, איפה זה נמצא? מלכות האצילות עצמה. למעלה מחוכמת שלמה. כשאומרים חוכמת שלמה לא מתכוונים לשיר השירים, לא מתכוונים למשלי, זה תורה. חוכמת שלמה מתכוונים מה ששלמה דיבר עם האנשים, להסביר להם את מה שכתוב בתורה. שם התגלה חוכמת שלמה. כי התורה זה לא חוכמת שלמה, התורה זה חוכמה אלוקית, חוכמת הבורא. חוכמת שלמה זה איך ששלמה נמצא בעולם הנמוך, והוא מעביר את הדברים. שלמה המלך שנמצא בעולם הנמוך ומעביר את הדברים, 3,000 משהו, מה הכוונה? אבל מה שנתן חוכמה לשלמה, מה שכתוב הוא נתן חוכמה לשלמה, הכוונה היא בחינת חוכמת התאה דבריאה. שלמה המלך יש לו את חוכמה של עולם הבריאה. כששלמה המלך מגלה את שיר השירים זה אצילות. חוכמת שלמה כאדם זה עולם הבריאה. ובחוכמה זו הוא היה כל כך חכם, מאיר לו חוכמה של עולם הבריאה, דיבר על כל דבר מדברי תורה, 3,000 משל. כל דבר מדברי תורה שהיה פוגש יהודי פשוט, שנמצא בעולם העשייה. עכשיו הוא צריך להסביר לו תורה. שלמה המלך היה צריך לרדת 3,000 דרגות כדי לדבר עם יהודי פשוט. למה 3,000 דרגות? הוא יסביר. שלמה המלך אמר לו מה הדרגה שלו? בריאה.
אצילות, נכון. לא, המלכות זה אצילות.
הוא בריאה. התורה שהוא לימד זה אצילות, אבל החוכמה שלו זה בריאה. בריאה, יצירה, עשייה. כל 1,000 משלים זה עולם. והוא יורד 3,000 משל כי הוא צריך לרדת עד למי שנמצא למטה. דהיינו, מה זה ה-3,000 האלה? רוחניות שבדברי תורה מכל הגימל עולמות בריאה, יצירה, עשייה. שהשיג, שלמה המלך ההשגה שלו הייתה, ממדרגה התחתונה דה עשייה עד מדרגה הראשונה שבבריאה. כל 3 העולמות הללו, בריאה, יצירה, עשייה, שלמה המלך היה לו אצלו בהשגה. עכשיו, אם הוא פגש את האדם שנמצא הכי למטה, היה צריך לרדת אליו 3,000 דרגות. מה החשבון של 3,000? בכל עולם יש בו יוד ספירות. בכל עולם יש 10 ספירות. ויוד כלול מיוד, אז 10 כפול 10 זה 100. והעש, כל אחד מאלה כלול מעוד 10, אז 100 כפול 10 זה 1,000. עד 1,000, אז כל עולם זה 1,000 דרגות. אז זהו 3,000. אבל באצילות, דיו וחיו אחד לא השיג. אצילות זה לא השגת חוכמת שלמה, חוכמת שלמה זה מבריאה. אבל אז במילא יוצא שהתורה זה משל הקדמוני, כל מילה בתורה, כדי להוריד אותה למטה, 3,000 משל. אצילות זה לכאורה עשי. אז אומר, האמת היא, אבל באמת גם התורה זה אצילות היא משל. תורה אצילות זה משל לגבי המאציל העליון ברוך הוא. כל תורה, איך שיורדת לספירות, זה משל על הבורא. הכל זה משל. למה הוא מעריך את כל זה? הוא אומר, כדי שיהיה גילוי של תורה, למה איפה התורה צריכה לרדת? מהמאציל לאצילות. מאצילות לבריאה. בריאה 3,000 דרגות. כדי שאתה תוכל להבין מילה של תורה, התורה צריכה לרדת כל כך הרבה. בזכות מה היא תרד? בזכות מה יהיה תורה אור? בזכות המצווה שאתה מקיים. כי נר מצווה, המצווה זה האוויר. אם יש אוויר, יש אור. אם אתה תקיים מצווה, זה נראה לך משהו נמוך. יהיה, עשיתי משהו טכני גשמי. המצווה הנמוכה הזו שאתה מקיים, היא מושכת את האור של התורה, את כל אלפי הדרגות שהיא צריכה לרדת עד למטה. לכן הוא הביא את שלמה המלך כדי לסבר את האוזן, כמה זה נעלה, כמה זה רחוק כשמדובר מעולם הבריאה למטה. אם אני מדבר מעולם הצילות, זה הרבה הרבה יותר מזה. דאורייתא מתקשרה בקודש הבריחו, הרי התורה קשורה לבורא עולם. כמו דישראל מתקשרה מאורייתא, שאין להם ערך לגבי התורה, אלא זה מתקשרם בה. היהודים הם קשורים לתורה, התורה הרבה יותר נעלית. וכך התורה מתקשרת בקודש הבריחו, וכדי שיומשך ויתפשט אור אינסוף ברוך הוא המעציל בתורה, כדי שהבורא יגלה את עצמו בתורה, זה ירידה עצומה. למה שזה יקרה? למה שהוא יוצא להוריד את עצמו לתורה? ועל ידי נר מצווה. כשיהודים יקיים מצווה, זה כבר יכול פועל שהקדוש ברוך הוא ירצה להוריד את האור שלו למטה. שהיא, מה זה המצווה? כמו שאמרנו בתחילת העניין, מבחינת אוויר. למה המצווה נקראת אוויר? אור יוד. המילה אוויר זה החיבור של אור, כל האור בא ממנה, אבל במצווה יש את היוד, יש את השורש של האור. שהמצוות הן מבחינת העלאה, המצוות מעלים עד השורש. כמו למשל, קורבנות שנעשו מן הבהמות, להיות איש ירח ניחוח, אז הבאת קורבן בהמה לבית המקדש. וכן תפילין של קלף, מאור הבהמות, וציצית של צמר. אז לקחת דבר גשמי, תחתון, אתה יכול לחשוב לעצמך מה סך הכל עשיתי, משהו כזה תחתון. והרי זו בחינת העלאה מדבר גשמי, להיות התקללות ברוחניות, אשר קדישנו במצוותיו. המצווה הגשמית שאתה עושה, מחברת אותך לרוחניות הכי גבוהה, כי השורש של המצווה הוא מאוד מאוד גבוה. זה האוויר שיפעל את המשכת האור של התורה. ועל ידי העלאה הזו נעשה המשכת התורה. זה כל אלפי הדרגות של שלמה ההוריד, ועוד יותר מזה, מצווה שאתה עושה זה מה שעושה את הכל. זה הכוח של המצווה. כי זה הוא מסביר, יש גמרא אומרת שמתי שיהודים אומרים, לומדים אגדה. לומדים מהאגדות של הגמרא. אומרים אחר כך בעשרה קדיש, אומרים בקדיש יש מי רבה מברך, אומרים מתי שיהודי אומר יש מי רבה, אז הגמרא אומרת על מה עומד העולם? מה נותן כוח לעולם? האמן יש מי רבה שאומרים אחרי לימוד אגדה. מה הקשר? מה העניין בזה? אז הוא מסביר כך. וזהו, בואו נחשוב על המילים, מה זה נקרא יש מי רבה מברך לעולם? מה שאומרים בקדיש, מה הפירוש המילולי? איך מתרגמים את זה ללשון הקודש? יש מי רבה, מה הכוונה? יש מי הגדול מבורך. מה זה שמו הגדול? מה יש שמו הקטן ושמו הגדול? זאת אומרת ככה, כי יש שם הוויה בבחינת מלכות. כשאומרים שם הוויה יכולים להתכוון גם לבחינת מלכות שהיא גם נקראת הוויה. כי הוויה הוא זעיר אנפין. הוויה זה זעיר אנפין, זה המידות. שם הוויה, שאני קורא לו בשם, שמו של הוויה דיינו הגילוי במלכות. אז אומרים בכלל שם הוויה מתקבלים למלכות. שמו הגדול, מה זה שמו הגדול? זה שם הוויה כפי שהוא לא במלכות, כפי שהוא יותר גבוה, בקטע. שם הגדול הוא בקטע. דהיינו, מלכות זה אדם קדמון. אז באים ואומרים, הדרגה הזו של קטר, מה היא שייכת לעולם? העולם אינו תופס מקום בכלל. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיהיה שמי רבה מברך לעולם. ששמי רבה יהיה נמשך למטה. דהיינו, מלכות זה אדם קדמון, ולכן אומרים מברך לעולם. אומרים מברך לעלם ולעולמי עולמי ים. בהתחלה כשאומרים לעלם מתכוונים לשון יחיד. עולמי עולמי ים זה לשון רבים. למה מתכוונים עלם לשון יחיד? בלשון יחיד שהוא עולם האצילות. כדי שימשך לעולם האצילות זה גם חידוש. אחר כך אומרים זה יימשך גם לבריאה וגם ליצירה וגם לעשייה עד אלינו. אבל זה חידושים עצומים, זה ירידה מאוד גדולה. למה שכל זה יקרה? מה יהודי עשה כדי שהתורה תימשך אליו? מי הדרגה הזו עד למטה? זה המצווה, זה האוויר. מה זה הירידה הראשונה לעולם האצילות שהוא רשות היחיד? דיו וחיו אחד, עולם האצילות זה אלוקות. כדי שירד לשם צריך איזה זכות מיוחדת.
תמשך באופן שירד הגאולה או באופן של עכשיו שהוא לא רואה?
עכשיו, עכשיו. כן, שבתורה שאתה לומד יהיה אלוקות, יהיה הקדוש ברוך הוא, זה לא יהיה שכל סלם. לפי ששם הגדול הוא למעלה מהצילות, שאומרים שם הגדול זה עולם, זה קטר, זה למעלה מהצילות, ונמשך בהצילות. וזהו, זה מה שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו. כשיהודים אומרים קדיש, אומרים יש מרבה, הלשון בגמרא זה הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו. מה זה מנענע בראשו? הוא מוריד את השפע למטה.
בגלל זה יש מעלה להגיד.
זה המעלה הגדולה שהקדיש הזה של אחרי הלימוד. פירוש מבחינת קטר, שמנענע וממשיך למטה. אך דווקא באמן יש מרבה דאגדתא. אבל זה המעלה המיוחדת של אמן יש מרבה שאומרים אחרי לימוד האגדה. למרות שאומרים קדיש אחרי כל לימוד תורה. מה מיוחד באגדה? כי אגדה היא בחינת חוכמה שרוב סודות התורה גנוזים בה. דווקא אגדתה של הגמרא, הקטעים האלה שמלויים עין יעקב, הדברים שנראים קלים, בהם יש את הסודות הכי עמוקים. אז פה יש את הסוד הכי גדול, את זה אני רוצה להמשיך למטה. אתה תפסת בנקודה הכי עליונה, ביוד, שזה היוד של האוויר. ואמן יש מרבה אומרים בציבור, שאז דווקא מנענע בכל בחינת ראשו. משינגן אחד העוסק בתורה, יהודי עוסק בתורה לבד, אף על פי שהקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, מכל מקום, אין המשכה זו רק בחלק נפשו, טוב באופן אישי יהיה לו המשכה, אבל בציבור, ממשיכים מבחינת כללות, המשכה אלוקית גדולה זה כשציבור לומד יחד ואומרים יחד את הקדיש, יש לזה, אומרים אמן יהיה ישמר הבא, זה פשוט ממשיך אלוקות פה למטה. ובזה יובן, עכשיו כל המאמר הזה היה כדי להסביר את המאמר חז"ל, שאומרים שיש נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין, וזה יובן עניין נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. מזוזה הוא בחינת המצוות. המזוזה מבטאת את כל המצוות. שהמזוזה היא בחינת העלאה. כי כל מצווה, מה עניינה העלאה? להעלות את התחתון למעלה. המזוזה זה מצווה שמעלה משהו נפלא. איפה שמים את המזוזה? שם אותו מחוץ לבית, מחוץ לדלת. המזוזה לוקחת את כל הבית, את כל מה שיש בתוך הבית, חבר את הכל לקדוש ברוך הוא. תורה מזוזה אומר פה גר יהודי. בבוס פה גר יהודי, פה גר מישהו שמקשר את החומר שלו לקדוש ברוך הוא, יש בעל הבית. שבית האדם וכל מה שבתוכו בטל להשם אחד. שכותבים במזוזה אחד ואהבת, מה אהבת בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך, מה הם הבחינות האלה שכתובים במזוזה? כי בכל לבבך הוא בחינת התפילה בלב, בכל נפשך היא בחינת התורה, כאשר מחשבה במחשבה, בדיבור בדיבור, כמו שכתוב בדבריי ששמתי בפיך, ובכל מעודיך, חז"ל אומרים בכל מעודיך, בכל ממונך, היא המזוזה, שהיא בסוף ביתו, עם כל הרכוש שבתוכו, סוף הבית, כל הרכוש, הכל כלול, הכל נמצא מאחורי המזוזה. אז אתה שם נר, אתה שם מזוזה מימין, ועל ידי זה נר חנוכה משמאל. מה זה נר חנוכה? נר חנוכה זה אור, מאיר, תורה אור. מה, כשאתה מקיים מצוות, אתה מעלה את האוויר, אז מה אתה פועל? שיהיה המשכה מלמעלה, לכן אומרים שאדם צריך שיהיה נר חנוכה נמצא משמאל, המזוזה בימין, נר חנוכה משמאל. ואז אתה מסובב, ככה זה, כן, ככה אנחנו נוהגים, בדיוק. אז אתה מסובב במצוות, זה נקרא נר מצווה ותורה אור. שהיוונים רצו להשכיחם תורתך, היוונים מה רצו? שהתורה תהיה שכל, שלא יהיה באלוקות. רצו להשכיח שזה תורת השם. אומרים לא, אנחנו נמשיך את הקדוש ברוך הוא בתורה. איך נמשיך אותו בתורה? תקיים מצווה. לא סתם מצווה. שפת מזוזה. שפת מזוזה מושכת איתך העלה הכי גדולה של כל ענייני העולם. זה יגרום שיהיה המשכה מלמעלה. ותקנו להניחה על פתח הבית מבחוץ לרשות הרבים. כי המלכות נקרא פתח הבית, שמשמש כניסה ויציאה. המלכות זה סוף של העולם העליון וההתחלה של העולם שמתחתיו. וכך כתיב, בזאת יעבור אהרון אל הקודש. או ביציאתה לבריאה יצירה עשייה, כשמי המלכות מאיר למטה, הנה מלכות, מלכותו בכל משלה. אמרו שבכל משלה היא ממשיכה את הביטול של האצילות בכל העולמות. זה המזוזה. היא נמצאת בפתח, נמצאת במלכות. שהכל יהיה מואר על ידי אור התורה, והרחוב, רשות הרבים, זה עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה רשות הרבים. הבית שלך זה רשות היחיד, הבית שלך זה אצילות. המזוזה נמצאת במלכות, בפתח של אצילות, כדי שגם ברחוב ידעו כולם שיש בעל הבית, שיש הקדוש ברוך הוא. צריך להמשיך גם שם בטורי דפרודה, גם בחוץ, רשות הרבים, לכן הנר חנוכה זה גם על פתח ביתו מבחוץ, שזה יאיר גם בעולם, על הרי ביתר, מבחינת אור התורה, והיא משמאל, מבחינת גבורות, וזה היה בזמן בית שני, וכולי. פה רואים את הכוח הנפלא שיש במצווה, וכל פרט שהוא נראה לנו קטן ותחתון, כמה הוא בעצם נפלא ועליון.